הרב בני לאו.
בשני הפרקים האחרונים, ח' וט', ראינו את המאבק שיוון עולה ומחריבה את האימפריה הפרסית. דניאל רואה את זה, רועד כולו, לא מבין. בא המלאך, מסביר לו שאחרי פרס יבוא אלכסנדר מוקדון, אחריו יבואו מלחמות הדיאדוכים, עד חורבן או עד חילול בית המקדש. ודניאל רועד כולו מהמראה הזה, פורץ בתפילה גדולה, תפילה של תחנון, תפילה של בקשה, תפילה מלאה מלאה פנייה אל השם שאומרת, אל תעלם, אל תאחר, אנחנו מאבדים תקווה, כי זה לא מסתדר לנו עם כל מה שהחזקנו בתקווה גדולה של 70 שנות גלות, שבעקבותיהם תבוא הגאולה כנבואת ירמיהו הנביא. ועכשיו אנחנו בחזון האחרון. אנחנו בחזון שמתחיל בשנת 3 לכורש מלך פרס. ואז אתה עוצר, עוד לפני שאתה אומר מילה. אתה מסתכל ואומר, רגע, שנת 3 לכורש מלך פרס, אתה כבר אמור להיות בארץ ישראל. אתה צריך להיות יחד עם העולים בעקבות הצהרת כורש. באמת חזל, חלק מהם, זיהו את דניאל עם אחד מראשוני העולים, שש בצר. אומרים לנו שהוא עלה, ונאמר במדרש על הפסוק חזית האיש מהיר במלאכתו, זה דניאל, ואקום ואעשה את מלאכת המלך, זה נאמר כבר בפרק ח', אמר לו הקדוש ברוך הוא, נזדרזת במלאכתך, בוא ויזקק לבית מקדשי. ואז מצטטים לנו מספר עזרא, ששבצר בא לבנות את בית המקדש. ולמה נקרא שמו שש בצר? למה לדניאל, כן, ככה מדרש, קוראים לו שש בצר, שבאו שש צרות בימיו. צרתו בבור, צרות חנניה וחבריו בכבשן האש, והדת שיצאה עם החכמים, ודניאל ביקשו להרוג את דניאל ואת חבריו, גלות יויכין, גלות יויקים וגלות צדקיה. ככה מדרש בפסיקתא רבה. המדרש הזה מחבר את דניאל אל שיבת ציון אל שש בצר, אבל זה בכלל לא מופיע בנגלה, באותיות, במילים שנמצאות לפנינו בספר דניאל. אם אני מרשה לעצמי לומר, כמעט ההפך הוא הנכון. כמעט אנחנו חווים את ההתעלמות של דניאל משיבת ציון. זה לא שדניאל לא חשב על שיבת ציון. הרי נאמר לנו בפרק התפילה שלו, בפרק ט', שהוא אומר, בינותי בספרים למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. זאת אומרת, אולי חלק מהעוצמה של דניאל הייתה שכל השנים של בבל, הרי הוא מילדי ירושלים שגלו בגלות יחוניה, והוא עבר את כל 70 שנות הגולה. הוא עבר והוא ידע, יש איזה קצבה, יש קץ, יש איזה רגע שהכל נגמר, ואז מגיעה הגאולה. והנה אנחנו עכשיו, בשנת 3 לכורש, עלו כבר מי שעלה, למה הוא לא עלה? למה הוא לא עלה? התשובה הכי הגיונית שהיינו יכולים להגיד, זה שהוא איש זקן. נכון, אנחנו חושבים שכשהוא היה ילד בבית הספר שבנה נבוכדנצר, הוא היה בגיל העשרה, עכשיו עברו 70 שנה מאז, אז הוא צריך להיות איש בן 80. זאת סיבה מספיק טובה לא לעלות, נכון? אבל יש עוד משהו מעבר לגיל, יש משהו שהוא מרגיש שזה לא זה. אני מזכיר את שני הדברים הגדולים שחווינו מקודם, את המחזה הגדול של צפיר העיזים שעולה מן המערב ומכה את העיל, זאת אומרת איך שהוא רואה בעיניו את יוון מכה את פרס, והמראה הזה מטלטל אותו כל כך, כי הוא פתאום מבין שאנחנו לא בגאולה. הוא מבין שמיד אחרי פרס מגיעה יוון, אחרי אלכסנדר מוקדון יגיע השלטון של הסלבקים, עד שיגיע חילול המקדש. הוא לא מספר לנו מילה אחת על החשמונאים, הוא לא מספר מילה אחת של איזושהי תקווה, הוא רואה את החורבן, הוא רואה את חילול הקודש, זאת התפילה שלו בפרק הקודם, ועכשיו הוא יושב ב-24 לחודש הראשון, אם אנחנו סופרים את זה לניסן, אז מדובר במוצאי חג הפסח, אם לתשרי במוצאי חג הסוכות, דניאל האיש הבודד על נהר חידקל. תחשבו מה זה. האנשים שעלו לארץ, אנחנו יודעים לפי הספירה בספר עזרא, כ-40 אלף איש עלו. אחרים נשארו, כל אחד במקומו, אבל הוא נשאר. איש בודד, הוא נמצא שם, הייתי מתאבל, הוא אומר, 3 שבועות ימים. לפי רוב הפירושים אנחנו מדברים על 3 שבועות של אבל, שכוללים בתוכם גם את ימי החג, או פסח או סוכות. האיש מתאבל, לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סחתי, עד מלות 3 שבועות ימים. בן אדם בודד מתאבל על מה? זאת כבר התפילה שלו, ראינו את התפילה שלו על אובדן התקווה, ועכשיו האיש הזה עומד לבדי, כך הוא אומר, אני לבדי עומד, ופתאום הוא רואה איש לבוש בדים, ומותניו חגורים בחתם ופז, ממש כמו שיחזקאל עמד על נהר כבר, וראה את האיש לבוש הבדים, הוא עומד על נהר חידקל, וגם רואה איש לבוש בדים, והוא מתאר את כל מראהו של מה? הוא מראה את איש לבוש הבדים, עם מראה ברק ועיניו לפידי אש, וזרועותיו כאין נחושת כלל, כל דבריו כל המון, וכשאתה שומע את התיאור הזה, פתאום אתה נזכר בספר יחזקאל, אבל במה? אתה נזכר לא רק במראה המלאך, אתה נזכר במראה המרכבה, וזה דבר מסעיר, מכיוון שכל סיפור המרכבה של יחזקאל אומר ששכינה גלתה בזמן חורבן, אבל נזכר בסוף ספר יחזקאל, הוא פתאום שומע את משק הכנפיים, והוא רואה את המרכבה חוזרת לירושלים, ושם מעל פסגת הר הזיתים היא עומדת ומשקיפה ונכנסת, שלום לך ירושלים, היא נכנסת לירושלים ונוטשת את נערות בבל, והנה בזמן הזה שאנחנו כבר נמצאים בשנה השלישית לקורש, עומד דניאל לבדו. עם מי? הוא רואה את איש לבוש הבדים עם המרכבה. זאת אומרת, הטענה שלו, המרכבה לא עזבה את בבל. זו טענה איומה. זו טענה שלא מכירה בעצם בעליית זרובבל, עליית יהושע הכהן הגדול, ההצרה של קורש, הוא לא רואה את זה בתור גאולה, בעקבות החזון שהוא ראה קודם של צפיר העיזים והעיל. ועכשיו הוא אומר, ראיתי את המראה, אנשים שהיו איתי, לא ראו את המראה, אבל חרדה נפלה עליהם וברחו. אני נשארתי לבדי, והראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בי כוח, והודי נהפך עליי למשחית, ולא עצרתי כוח. הוא מתעלף, הוא איבד את כל הכוחות שלו, מכיוון שהמראה הגדול הזה, זה מראה של אובדן התקווה. במקום לראות את השכינה חוזרת לביתה לארץ ישראל, הוא רואה שכינה בבבל, הוא רואה את יהדות בבל, הוא רואה את המרכבה, והוא מבין שיש פה איזושהי תקלה בסיפור הגאולה. אותו סיפור שהחזיק אותו כל שנותיו בגולה, אותו סיפור שאמר, אני יודע שבסוף 70 שנה, כדברי ירמיהו, אנחנו חוזרים הביתה, עכשיו המראה החדש, הוא רואה את המראה, שומע את המלאך, והוא אומר, עכשיו אני לבדי, ממש כמו יעקב, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, עכשיו יש לנו את דניאל לבדו, עם המלאך, שמראה לו את התמונה של המרכבה, נשארת בבבל. אז המלאך אומר לו לקראת סוף הפרק, אומר לו, תדע לך איש חמודות, ככה מתגלה אליו המלאך, ופתאום הוא מתגלה לו עם שם, הוא אומר, אל תראה איש חמודות, שלום לך, חזק וחזק, וכדברו עמו, התחזקתי, ואומרה, ידבר אדוני, כי חיזקתני, כלומר המלאך נותן לו את הכוח, ואומר לו, אתה יודע למה באתי לדבר אליך? כי אני נלחם, אשוב להילחם עם שר פרס, ואני יוצא, והנה שר יוון בא. אני יודע, אתה רואה בדיוק את התמונה שהשלטון הזה של קורש, השלטון של קורש משיחי, הוא שלטון זמני. אתה רואה את המאבק שלה, של יוון, של אלכסנדר מוקדון. אני רואה את המלחמה הזאת, לא את מה שאתה רואה את המלחמה הממשית על פני הארץ. אני רואה את השר מוקדון. כלומר את המלאך מלמעלה, את מלאך שר פרס, אני רואה את מלאך יוון, שר יוון בה, כלומר ממש תמונת המראה של מלכות ארץ, עומד המלאך ומספר לו מה קורה בשמיים, ומסיים הפרק ואומר, אגיד לך את הרשום בכתב אמת, ואין אחד מתחזק עם מי על אלה, כי אם מיכאל נחזק, שרכם. פתאום המלאך הדובר איתו, שאומר לו, אני נלחם בשבילכם, תדע לך, אני לא משאיר אתכם לבד, אני יד ימינך, יד ימינך של עם ישראל, ויש רק אחד שעוזר לי, וקוראים לו מיכאל, יש פתאום שם, אנחנו יודעים, יש גבריאל, נכון? ויש מיכאל, את גבריאל פגשנו בפרק ח', פסוק ט"ו, כמראה גבר, זה גבריאל, ועכשיו בפרק שלנו, בפסוק האחרון, פתאום מתברר שלצידו של גבריאל יש את מיכאל. ומעכשיו ועד סוף כל הדורות, אנחנו נהיה מלווים מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, ומעל ראשי שכינת אל.